כל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. אנחנו בירושלים בין כסל לעשור, שלכם ישראל גליס, ישראל בנצי, שי פופסקי ונברק. בימים האלו אנחנו מצווים על מצוות בין אדם לחברו, שזה יום הכיפורים לא מכפר עד שירצה את חברו. אז הלילה בסיפורי ירושלים, אנחנו נעסוק גם אנחנו בבין אדם לחברו הירושלמי, נשמע מהרב אלחנן פרץ, שהוא גר בירושלים, קצת מלכות בין אדם לחברו, נשמע קצת מהרב שבדרון, מהרב הגמור של מודחה שבדרון, מהרב רב שבתאי דלביץ' על הנושא הזה, נשמע את הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ראש ישיבת מור התלמוד, על עניין שבין אדם לחברו. וברקע אנחנו נשמע משירי יום הכיפורים, הולכים ומתקרבים. לילה טוב לידינו, הרב מישה גולדיס.
הרב גליס, לילה טוב לכולם. היום היה לנו יום צום, צום גדליה.
נכון.
מעשר שמתשובר, ימים שכל יהודי באשר הוא, מרגיש את קדושת יום הקודש שמתקרב ובא על עם ישראל. ימים אלו כל אחד מסתובב ומחפש את האנשים שהוא מכיר, הוא איתם בקשר כל ימות השנה, ומחפש להתפייס עם כל אחד ואחד, כמו שבירושלים תמיד היו רואים את הימים האלו בין כסל לעשור, שכל אחד ניגש לשני ושואל אותו ביידיש בסנומייכל. ואתה רב גליס, איש ירושלים, מביא לנו היום את הנושא החשוב בין אדם לחברו. זה ממש אקטואליה בימים האלו, ואולי זה יהיה זכות לכל קהל המאזינים שלך לשמוע על זה ממך. סיפורים איך היה פעם בירושלים נראה הדבר בימים האלו. כמו ששמעתי פעם שמו שיחת מוסר בסדר סנשי ומרבשי עברים, הוא השיבה שלנו שגם היה מאנשי ירושלים של מעלה, והוא אמר עיצה איך לזכות בדין לגמר כסים הצייבים. והוא אמר ככה, אדם עבר חלילה עבירה מסוימת ומגיע לו עונש מסוים, אבל הקדוש ברוך הוא מרוב האהבה אלינו, האהבה ככל שאפשר לצייר, הקדוש ברוך הוא מחפש דרך איך להעביר מעלינו את הקיצור. מה הוא עושה? הוא מזמן לנו שאנחנו נראה חבר או מכיר שעובר כזאת עבירה, ואנחנו רואים, והכל תלוי לפי התגובה שלנו. אם אנחנו כועסים עליו ולא יכולים לסבול מה שהוא עשה ודנים אותו לכף חובה, אנחנו גזרנו לעצמנו את הגזרדים חלילה. אבל אם אנחנו ממליצים טוב על החבר ודנים אותו לכף זכות, שהיה לו קשה, אולי חמוד בניסיון, אולי הוא לא התכוון וכו' וכו', אהבת ישראל גוברת על שיקולי הכפרוג, אז שומעים את זה בשמיים ופוסקים עלינו לצוב. זה היה שמוס ירושלמי, כמו שאנחנו פסקנו על החבר. וזה לפי דברי החופץ חיים, שאמר שאם יש למישהו חז וחליל הבן שירד מהדרך, יש איזה אבא שיסכים לשמוע מפי מישהו אחר דברים לא סביבים על הבן שלו, למרות שאבא ידע את האמת. אבל בכל זאת אף אבא לא מסכים לשמוע רע על הבן שלו, הוא מסכים לשמוע רק טוב. ואם בא בן אדם ומספר לאבא שהוא הלך ברחוב עם סמים כבדים והבן שלו פגש אותו ועזר לו, האבא שמח ומאושר לשמוע משהו טוב על הבן, אפילו שאבא ידע שזה רק מעשה אחד כנגד הרבה מעשים לא טובים. אבל בכל אופן האבא שמח לשמוע משהו טוב. כך גם הקדוש ברוך הוא שמח לשמוע טוב על בניו על עם ישראל. וכל שכן על איש מעם ישראל שירד חלילה מהדרך, ובכל אופן עושה מעשה טוב. רב ארמיד צ'ינוב, שהם שומע תינוק בוכה, היה הולך מיד בעצמו לנדנד להרגיע את התינוק. והוא אמר, אנחנו חלנו תינוקות של אבינו שבשמיים, ושקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מרחמים על התינוקות שלנו, הוא גם מרחם עלינו. מישהו שאל את החזון איש פעם, מה תכלס להגיע בעולם הזה? החזון איש אמר לו לעבור את גיל 80 ולא לפגוע באדם. ומי שמגיע לזה, הוא נקרא שצליח בחיים. תראה לך תיאוריה. אתה יודע שירושלים סיפרו, שרשנזן אוהב בבריאה של ה... של ה... של ה... נו, אשתו, הרבנית, אז אמרו לה שבקש סליחה, אמר שאין לה מה לבקש סליחה. אתה זוכר את הסיפור הזה? תראה לך יהודי, כמו שנזמן אמר, העיד, אולי השקרן, שאין לה מה לבקש סליחה. היה גם כן סיפור ירושלמי, היה יהודי בירושלמי, קראו לו רמוישה קוסקר. הוא היה תמיד חוכם גדול, אדם חריף, פעם מלחבר עם כיפר בכותל, והוא ראה יהודי שמעריך בהשתפכות הנפש, עפר אני בחיי, כבחומר במיטתי, ניגש לאחר התפילה ונתן לו ככה לגב איזה צ'פחה קטנה. האיש הזדק, אמר לו, מה זה? מה אתה עושה? ומויש אמר לו, רק רציתי לראות איך זה נראה, איך זה נראה, שק כפר ואיפה שמקבל צ'פחה לגב. היום שאנחנו מתקרבים לערב עם כיפר, ובערב עם כיפר זה מצווה לאכול, ניתן התכונים שמתאימים גם לקיים את המצווה לאכול, וגם שמתאימים לפני הצום. ניתן קרפ לחצת שונים ממה שאנחנו רגילים, סוג בצק שעשה בצק עושים מקמר ותפוחי אדמה ביחד, מעולה כמובן מבשר, עם כבד, וניתן דג במיוחד, דג פורל, פילה, או פתוח כמו ספר, ברוצף של פירות שיש היום מהסימונים, חבושים, מנגו, תפוזים, וגרגרימון, ותפשיל של שילית ירוקה טריה, שמבשלים אותה עם בשר ועם עוף, שילית של גם כמאכל טוב לפני הצום, מלא סיבים, גורם לתחושת צבע, טובה, ומנה האחרונה, מעדן שעשוי ממלפפון ירוק וטחינה, שזה ידוע גם כן שמלפפון דבר טוב לפני הצום.
טוב.
ובעזרת השם, בהמשך נתחיל.
יפה, אז אנחנו עם השיר הראשון, מרק כהן של פרחי, השיר המפורסם, מרי כהן ששרים אותו כבר היום גם בחתונות, לא רק ביום הכיבורים. אז בואו נשמע את השיר מרי כהן.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
מי שיכנס לנושא שבין אדם לחברו, אנחנו עם שירה של שלמית אייזנבך, ואנחנו ליל התקדש יום הכיפורים. ליל התקדש יום הכיפורים, שלמית אייזנבך. עת ינטו צלי הרב, והשמש תאסוף שולי גלימתה אל פאת מערב. יעלה במזרח ירח מחשיף, הור ליוד בירח האיתנים. אל בתי כנסיות יתאסף אמריו, על נשיהם טפם אבות ובנים. בחלל תנסר נעימת כל נדרי, תתחיל בכל חרישי מתגבר ומתהדר. עד תעת תתקדם לקונמי ועשרי, ותבטל כל שבועה וחרם ונדר. הרגליים מתנתקות נוגות לא נוגות, בתחושת התרוממות התרבות למעלה. ההיכל מלא אור מפיץ אלפי נגוהות. שערי שמיים פתוחים אפשר להתקדם הלאה. העיניים עצומות משלטות ברקיעים. פה ושמה נביאים אלו בקיעים. אפשר דרך סדק לשלוח תפילה. אפשר להתחרט ולקבל עוד קבלה. אבא רחום גילית הוד גבורתך, יודגים במידות ומסוד רחמך. דלים וריקים אנו כחרס נשבר, היום פה ומחר כבר עבר. מכיר אתה את מיעוט ערכנו, ובכל זאת אתה עלינו מלך. יודע ומבין את כל צורכנו, ואנו נודדים נע ונה כאלך. ואיך יוכל אב לראות את ילדיו סובלים? בכל צרתם לא צר. הבא רחום שלח רפואה לחולים, ולחם לפי עטף, העירייה תקצר. ועוד נספר לך על כל אותן צרות, על תלאות של חינוך ויראת שמיים, על דאגות ומצוקות וצרות צרורות. ואתה תשמע ותקשיב מן השמיים, ותקבל תפילתנו ברצון ובאהבה, ותשפיע עלינו שפע טובה, ותריף עלינו חסד ורחמים, שמחה וברכה משמים מרומים, ולעת ערב נכריז קבל עם נעלם. שמע ישראל, השם מלך עולם, ברוך שם כבוד מלכותו, עולם ועד תיקון ממלכתו. גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שלמית אייזנבך. יש הרבה סיפורים על נושא של בן אדם לחברו. אחד הסיפורים המעניינים זה על גאון רבי שלום שבדרון, שאנחנו עוד מעט נשמע את קולו. הגאון רבי שלום מודחי שבדרון, אני פעם אחת באתי לשבת בבוקר אליו הביתה, לפי בקשתו, ונכנסתי, הוא היה יהודי שמתפלל ותיקין, אני מגיע אליו הביתה, ופתאום אני רואה אותו רץ החוצה מהבית, השעה הייתה בסביבות 8:30, כבר אחרי התפילה, הוא רץ חזרה לבית הכנסת הגרה, אני הולך אחריו, ואני שואל בשלום מה קרה, הוא לא עונה לי. והוא רץ מהירות לבית הכנסת, נכנס פנימה, ועולה לברכת כהנים. אחרי שנגמרה ברכת כהנים, אני מלווה אותו ככה חזרה הביתה, והוא ככה נושם ונושף ומרוצה. אני אומר, שואלה, מה קרה? אז הוא בבוקר, כשבאת תפילת זתיקין, בברכת כהנים, היה שם מישהו שהוא חושב שהוא לא בירך אותו, הוא לא בירך אותו. יש לו איזשהו חשבון איתו, והברכה הייתה עולה לבטלה. הוא רץ מהל המניין של גיסו, הגאון רבי שלום מזלמן לאוירבך, הוא אומר, שם כשאני מברך, זה בטח באהבה. אני מברך באהבה, בין אדם לחברים. אני הולך לשמוע עכשיו שיחה קצרה של הגאון רבי חנן פרץ, על נושא של בן אדם לחברו.
שלום ידידי רבי יעקב. שלום לכולם. הייתה לי את הזכות לדבר בפעמיים האחרונות בענייני צדקה. היום נדבר על אחד המצוות הכבדות והעיקרות. כבד את אביך ואת אמך על החובה האדירה והעצומה שמוטלת על כתפינו. אפשר לומר שלא יאומן כי יסופר. אני רוצה לומר לך רבי יעקב, שפגשתי אדם שעסקו הייתה באכילת נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, לא ידע שבת מהי, והכיר, הוא גר בניו יורק, הוא ידע שהוא יהודי, אבל לא מעבר לזה, לא היה לו לא דת ולא דין, לא תורה ולא תפילה, לא כיפור ולא שבת, כאשר אמרתי. זה לא יאומן. האיש הזה חיפש מקום בעולם שהנושא של מידות טובות ולעזרה לזולת וחסד והנושא של כבוד וכל מה שמסביב זה מעסיק, איזה פקולטה, איזה אוניברסיטה, משהו. אמרו לו, תשמע, יש אצל היהודים, הוא יהודי, יש אצל היהודים.
כן, ניכר שהוא מבית אבא.
כן, לא יאומן. האדם הזה, אנחנו ידידים בלב ונפש, הוא הגיע לאחד המקומות בארץ, לישיבה, הוא סיפר לי שהוא המשיך עם כל העבירות. והתחיל ללמוד ענייני בן אדם לחברו. אבל התורה התחילה לתת את אותותיה לאט לאט, וכולו הפך לבן.
המאור שבא.
זה דבר מדהים, אבל אני רוצה לומר לך שמהניסיון, אני עכשיו אומר דברים פשוטים, מהניסיון, לא יכול להיות בעולם, אין דבר כזה, עוצמת החובה של עניינים של עולם חברו, זה עוצמות שאין כמותם. וצריכים לדבר, ואני מקווה שיהיה זמן ושתהיה אפשרות לדבר על איסור שנאה ועל איסור נקימה וכל הדברים האלה, אבל היום ענייני כיבוד אב ואם זה אחד הדברים הקשים והתקיפים ביותר. אני רוצה לגוע בנקודה אחת, ואחר כך בשמחה רבה אם יהיו שאלות, נענה לשאלות מאזינים, אתה כבר אמון על העניין הזה.
כן, אולי רק נמסור את מספרי הטלפונים שכבר יוכלו המאזינים להתקשר, 02-532-7575, טלפון לשאלות בנושאי המצווה הזאת שכיבוד הורים, ואם יש שאלות עדיין על נושא הדזקה, מה שדובר בשבוע שעבר, גם כן אנחנו נשמח לקבל אותם. שוב, מספרי הטלפונים 02-532-7575, יש גם אפשרות לשלוח בפקס שמספרו 02-532-5911.
טוב, מה שאני יכול לומר זה כך, אני אפתח בעניין של כיבוד אב ואם, אני רוצה לבוא מהדלת האחורית. נאמר, כתוב כך, המבזה, כך אומר הרמב״ם, המבזה את אביו ואמו בדברים ואפילו ברמז, הרי הוא בכלל ארור רחמנא ליצלן, את הרחמנא ליצלן אני מוסיף, שנאמר ארור מקלי אביו ואמו. הביאור של הדברים בעצם, אני פשוט תופס את ה... אני תופס משהו ככה רציני, לפני שנדבר על גינוני כבוד וסיפורים והשתחוויות, הדבר המרכזי, פשוט לועג לאביו ולאמו, ברמז, בהנף יד, בעין,
כגון
בדברים.
מה, כגון מה?
הסגנון שהייתי אומר, כל לעג, אחד שמבטל את דברי אביו ואמו בהנפת יד, שכמובן לא רואים את הענפה שלי, אלה שומעים את העניין.
זאת אומרת, אתה עושה איזה מין תנועה...
תנועת זלזול.
שטויות.
כן, כן, בהחלט. תנועת זלזול. או שמבזה אותם את דברים, או שאומר להם את המילה, שטויות, הבלים, אתה לא מבין, הראש לא במקום. כמובן, אני לא עובר לפסים יותר רציניים, כמו גולם ומשפטים אחרים שלא ראוי לומר אותם.
אם הוא אומר לאביו לומר, אתה לא מבין, לא מבין בעניין הזה...
אולי, תראה, לא מבין בעניין הזה רבי יעקב, זה קשור להלכה שלא סותר את דבריו, שכתובה בהלכה בסימן רשמם, שזה גם איסור. אבל אם הוא אומר לו, אתה לא רלוונטי, אתה עובר בטל, כמו שאומרים, אם יש משמעות של ביזיון בדברים, השם יצילנו, הרי זה בכלל ארור. והייתי מגדיר את זה כך, כל הזהירויות שלנו בבשר וחלב, וכל מיני רדיפות אחרי כל מיני מצוות טובות ועיקרות אחרות, לא מגיעים לעוצמת החומרה של האיסור של מקלה אבי ואמו, שהגדרי מבזה אותם בדברים או ברמז. בספר חרדים כותב, גם לא לבוז להוריו בליבו. בספר חרדים הוא כותב, כתוב בספר חרדים, שהיה אדם אחד שבז לאמו, הוא היה בז לאמו בלב. והשם הצילנו מצאו אותו מוטל על שפת הים, עיניים מנוכרות. אמר החרדים, עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם, יקרוע עורבי נחל. יש פסוק, מי שמבזה את הוריו ברמז, או בעין, בלב, יקרוע עורבי נחל, שזה יתקיים בישור. השם יצילנו, ואני בכוונה פותח בדבר התקיף הזה, כי אולי קודם כל הנושא של סור מרע, יש איסור גמור לבזות את הוריו בדברים. לא יעזרו פרחים שמביאים ביום הולדת, ולא יעברו, לא יעזרו מתנות ובונבוניירות, לא בזה מקיימים מצוות כיבוד אב ואם, כל זמן שהחלק הבסיסי הזה של עין תלעג לאב קיים, פשוט איסור ברור מוחלט ללא ספקות.
לך לכל לדעת בני ישראל ולגר הכל בסרחון כי
ירושלים, עם הרב ישראל גליס.
Sei cursu, sei che mosse veri הרי שמענו את השיר מראה כהן, וגם שמענו את הרב פרץ עם הלכות של בן אדם לחברו. אנחנו עושים חזרה אליך שוב, לילה טוב הרב משה גרודיס.
לילה טוב, רגל ישראל לכולם. אנחנו נמצאים בימי רחמים והסליחות. עוד מעט אנחנו נגיד גם כן שם הסליחות של 13 מידס את מידות הרחמים של הקודש ברוך הוא, שאומרים את זה או ביום ראשון בלילה ביום שני בעזרת השם. כל יהודי באשר הוא שמגיעים ימים אלו מרגיש קרבה לשם יותר, יותר, יותר מפחד. למרות שהעבירות זה דבר מפחיד, אבל כשאדם קורא את ה-13 מידס והוא מרגיש את הזכות שיש לו שקיבל כאלו ימים נשגבים עוד לפני יום הקודש, ושאומרים את מידס רחמים עולינו נסגלגלי, כל אחד יודע שאם הוא יכול ומורשה ועוד מחכים לו, הוא יכול לעמוד במצב שהוא נמצא ולבקש בטון של דרישה ובקשה. מידס רחמים עולינו נסגלגלי. אפשר מהר מאוד לזכות ולהגיע לתשובה מאהבה, שזו התשובה המעודרת ביותר, שזדונות נהפכים לזכויות. ואפשר כבר להתחזק ולהגיע ליום הקודש מתוך שמחה, ולעשות את ברכת שכניין בליל החג, בהרגשה כל כך טובה כמו שעושים אותה בליל הסדר. על יום כיפור נאמר, כי בימים הזה יכפר עליכם וכל אחת השכם לפני השם תתארו. ומכאן דורשים בגמרא, כמו שכתוב שם בדרש רב לזר ונזריה, עבורות של אדם המקום יום הכיפור מחפר, עבורות של אדם החברו אין יום הכיפור מחפר. הרב גליס היום היום מקיים, היום איך אומרים מהימים החשובים של ימי תשובה, אתה מביא לנו נושא של אדם לחברו. אני לא חושד בך שאתה רוצה להגיד לנו מוסר, אבל זה באמת זמן נכון, כי כל אחד בזמן הזה מחפש להתפייס עם כולם, וזה נעשה מתוך התרחשות ואהבה לקודש ברוך הוא לכבוד הים הקדוש שמתקרב ממש. רק קצת לחוש את ההרגשה כמה הקודש ברוך הוא יושב מחכה לנו, זה לבד אמר הכל. כמו שכתוב בהמשך בגמרא, ואומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים, אם מתארים אתכם אביכם של השמיים. להבין את החשיבות שרבי עקיבא רוצה להגיד לנו ומי מתאר אתכם, הכוונה היא לפי דברי הנביא, שיש פסוק בישעיה שאומר, אוי שודד ואתה לא שדוד, הוא בוגד ולא בגדו בו. זה דמיון של משל הרופא שבא לרפות. והריפוי כרוך בכאבים חזקים, ניתוח או איזה קריטת עבר חלילה. בזה רואים הבדל בין רופא לרופא. כי מתי שאדם עובר את הטיפול שכואב לו בייסורים, והוא צועק מכאב, צורח מכאב, רופא שלא עבר אף פעם סבל, לא מתייחס לצעקות. להפך, הוא מסתכל על החולה כאדם מפונק, ולפעמים הוא צועק על החולה שישתוק. אבל רופא שעבר פעם כאב של טיפול קשה, של מחלה קשה, מרחם על החולה, מנסה להרגיע אותו, מחפש איך יכול להרגיע את הכאב, או לפחות להפחית את הכאב. וזה הנמשל מהפסוק. אוי שודד ואתה לא שדוד. הנביא מתלונן על הצרה של ישראל, ברשעות שהיה למוחדנצר. שנכון שהוא היה שליח להלקות את ישראל ולהכניע אותם מכל הגזרה של קודש ברוך הוא. אבל למוחדנצר אף פעם לא טעם טעם של צער, של תבוסה. ושבא לענות את ישראל, צעקו והתחננו ועברו מנונים קשים, וכמה שיותר צעקו, הוא צחק עליהם, לעג להם, אפילו עינה אותם יותר. כמו שהשם אומר ביד הנביא, קצפתי על עמי, חיללתי נחלתי, ואתם בידך, ולא שמת להם רחמים, על זקן הכבדת, הולכה מאוד. ופה החיזוק של הרב של רב עקיבא. נכון שהתשובה, הדרך שלה זה צער, יסורים, סיגופים, תעניות, כדי למחוק את הרושם של החטא. אבל שקודש ברוך הוא הרופא שלנו, הוא מרחם עלינו, הוא לא מעוניין להכיר לנו. ובחסדיו נתן לנו עוד מימי קדם את היום הקדוש עם כיפור, יום אכילה, סליחה, יום קדוש, יום הכי גדול בשנה, יום שאפשר להצער ולהגיע למצב של זך וצערו לפניו. בלי צער, בלי כאב, בלי יגון, בלי הנחה. וזה הכוונה של רבי עקיבא, אשריכם ישראל ממתאר אסכם, אביכם שבשמיים, אבא רחום וחנון וכו'. כל השלוש מידה של, 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 של רחמים. ולא קיים טהרה כמו הטהרה שחשבו ומתאר אותנו, את עמו ישראל בצער ויסורים. למה? כי הוא פשוט ידע ומכיר בכאב שלנו. כמו שאנחנו אומרים בתהילים, אמוי אנוכי בצרה. ורק אנחנו צריכים לנצל את הזיכר של השמיים ולהסכים ולקבל את הנושא שהרב גרס מביא לנו היום בנוגע לחבר. יש קשר יפה בין הנושא למנהג של תשליך. אתה יודע שהרבה קהילות בציבור החסידי אומרים תשליך בערב 13 מילס. המנהג הקדמונים ללכת למים לתשליך בתחילת שנה, ראש השונה, או בערב 13 מילס, זה הים הרסוי לנו זמן בריאת העולם, ובשש עשימי הבריאים מוזכר כל יום כי טוב. וירא אלוקים כי טוב. ביום השישי כתוב טוב מאוד. חוץ מיום שני בשבוע שבבריאה, שלא כתוב גם את המילה כי טוב. העוליין כמוסיית אומר על זה, שהסיבה שלא כתוב כי טוב, כי ביום הזה היה הבדלה. הבדילו, הפרידו בין מים למים, כאילו מחלויקס. כתוב הרי, יהיה רקיע בתוך המים, ויהיה מבדיל בין מים למים. ואיפה שיש הבדלה, פירוד לא שייך כי טוב. אבל אפשר לשאול, הרי ביום הראשון גם היה הפרדה, כמו שכתוב, ההבדל אלוקים בין האור ובין החושך. אז הוא תירץ על עניין כמו סייאטני, שזה פשוט מאוד, בין חושך לאור חייב להיות הבדלה. זה טובה. למה? כי שתי דברים נפרדים ושונים, שסותרים אחד לשני. וצריכים הבדלה ביניהם. אז ככה מובן שיהיה כתוב כי טוב. אבל בין מים למים, שהם אותו מין, דבר אחד, אצלנו הבדלה זה לא דבר טוב. בגלל זה לא כתוב כי טוב. אבל המחרת ביום השלישי, ששם כתוב יקבוע מים אל מקום אחד, זה היה הבחינה של אחדות, שם כבר כתוב פעמיים כי טוב. אחד השלמה ליום השני, ששם היה פירוד, ואחד ליום השלישי לחוד. כך עם ישראל הם אחד. כל יהודי יש בו נשמה קדושה שהיא חלק אלוקיים ממעל. שזה מאחד את כולם, כמו שמובא בפרשת האזינו, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אפילו שבעולם הזה רואים שאין פרצופיהם שווים ואין דוציהם שוות, כל אחד בפני עצמו, אבל בשורש הם אחד ביחד. וזה מאחד גם למטה. וזה הכוונה בפסוק, יעקב חבל נחלתו. כמו חבל שהוא עשוי מהרבה חוטים קטנים, שכל חוט בפני עצמו הוא חלש, רק שזה שזור הרבה ביחד לחבל, זה נהפך למשהו חזק. כך עם ישראל הם חזקים מתי שהם ביחד. ובצון הדבי אליהו מובא, שבזמן שישראל מתקבצים לפני הקדוש ברוך הוא ועומדים באגודה אחת, ואומרים לפניו סדר סליחה, אני אענה אותם, אני מקבל את התפילה שלנו. וזה שאנחנו אומרים בתפילה ביום נוראים, ויוסו חולום אגוד ואחס. הנושא שלך הרגלת של אדם לחברו, חוץ שזה ספר סיפור ומוסר, הוא גם לימוד משעשע. אתה אמרת שאתה מביא לנו מרב שדרון.
מרב שדרון, מרב שטוטלביץ', הם דברו על הנושא הזה.
אז אני אספר לך סיפור מרב שדרון שאני שמעתי. פעם היו שתי שכנים בירושלים, באונגר שאיזו, שהם לא הסתדרו בלשון עמתה. כל יום היה ביניהם סיפור חדש. זה סיפור לא מקטרק חלילה, זה סיפור ללמוד מוסר, כמו שאמרנו. לא צריכים הרבה להסביר איך זה נראה, ששכנים לא מסתדרים. אחד מהם היה צריך חתן בת, וכסף כמובן שלא היה לו. הוא נסע לחוץ לזה סוף כסף. באחד הימים שם הוא התארח באיזה בית מלון, נכנס לשירותים בלובי, מוצא שם חבילה של דולרים, סכום אגדתי. אם אני זוכר טוב את הסיפור, אפשר לומר $100,000. כמובן שהוא לקח את החבילה, רץ לחדר שלו ופרץ בריקוד קדצ'קה. ואומר, ברוך השם, כזאת סייעתא דשמיא, די, כבר אין לי מה לחפש פה יותר, חוזרים לירושלים. הוא מוצא מהחבילה כמה אלפי דולר, כי היה לו שם איזה חוב להחזיר, ואת שאר הכסף הרז בתוך המזדה, ומוכן לנסיעה. לא עובר כמה דקות, מגיע המשטרה למלון, שוטרים סוגרים את כל הפתחים, לא יוצאים ולא נכנסים. התברר שזה מישהו מהממשלה, איזה שר בממשלה, היה שם שכח שם את החבילה של כסף, שהוא חזר לשירותים, הוא לא מצא. קרא למשטרה והסיפור התחיל. השוטרים חיפשו, כשלא מצאו, החליטו שהם עושים חיפוש אצל כל האורחים. הגיעו גם לירושלמי הזה, ומסרו אצלו את החבילה. שמו לה זקים, עשרו אותו, והתחילו לחקור. הוא לא התבלבל את הדי ירושלמי, טוען, הכסף שלי, אני הבאתי את זה מהבית. בקיצור, החוקר סופר את הכסף, והוא רואה שחסר כמה אלפי דולר. אם המספר לא מתאים, הוא לא יכול להאשים אותו עד שלא מבררים. בדיוק אם זה אותו חבילה, והוא צריך חלק, או שאמת הוא אדם עשיר. ויש לו כסף משלו. אחרי שהחוקרים עשו התייעצות מה עושים, הם החליטו שהם יבררו דרך קונסוליה בארץ אם האיש הזה עשיר, וכך הם יוכלו להחליט מה לעשות. ישר יצאו הטלפונים לקונסול, ביררו, הקונסול פנה למשרד הפנים, ביררו אם זה נכון, אם השם הזה קיים, אם הוא גר בארץ, איפה הוא גר את הכתובת, הכל עצים. ביקשו לקבל שם של אחד השכנים שגר לידו. ועל המזל, הם קיבלו את השם של עם הטלפון של השכן, שאיך אומרים שהם לא מסתדרים ביחד. השכן מקבל טלפון, מרים את הטלפון, אומרים לו שמה, מדברים מהקונסוליה. ושואלים אותו אם זה נכון שהוא גר ליד זה וזה, אומר כן. והמשיכים לשאול, תגיד לי, השכן שלך עשיר, יש לו כסף או לא? השכן שקיבל את הטלפון, הוא ידע הרי שהשכן החבר שלו נסע לאסוף כסף. הוא אמר, בטח איזה עשיר רוצה לתת לו כסף תרומה. והוא רוצה לברר אם הוא באמת נצרח או לא. אז הוא אמר, מה אני, הוא חשב לעצור, מה אני אעזור לו שיהיה לו כסף? בשום אופן לא. הוא התחיל להגיד בטלפון, תשמעו, האדם הזה עשיר, מופלג. חבילות, חבילות שכסף מתגלגל בבית. כל הזמן בבית שלו פקלח מתגל. בקיצור, ניפח את הסיפור. הם שמעו את התשובה, אמרו תודה, סגרו את הטלפון והחזירו את הכסף לשנור הזה. זה מה שרב שונה אמר, שלפעמים יצא מאהב הסחבר עם הזאת, יצא לפעמים משהו...
בדיוק הפוך.
משהו הפוך. כמו שאמרנו בבטיח, ערב יום כיפר מתקרב עלינו, וזה מצווה לאכול, כמו שכתוב כל האוכל בתשיעי, מענה לה כתוב כאילו צן תשיעי ועשירי. למרות שאני שמעתי פעם מאדם גדול בערב יום כיפר, שהוא אמר שהיום זה המסכים המצווה הקשה ביותר. שאלו אותו למה, הוא אמר לאכול לשם מצווה זה דבר קשה. הדבר הכי מדובר בערב יום כיפר זה על קרפלח. אם אתה זוכר, רב גל איספן, סיפרתי לך שהכתב מעיתון הארץ, יאיר רטינגר, הגיע לראיין אותנו על הקרפלח, הוא עשה כתבה בעיתון הארץ הקרפלח, וזה עורר, השיתוף פעולה עורר הרבה הרבה גלים. בשנה האחרונה שחלפה, היה גם כן איזשהו אנשים שבאו להתעניין על מסורת. בערב ראשון השנה הזאת הגיע אלינו אוטובוס אנשי תל אביב, והם עשו, היום נהיה מודע לעשות ציור,
ציור ירושלים
לסליחות, נכנסו אלינו גם כן, ועטו על הסימנים, על הראשים של דג, וכל הם שאלו איפה קרפלח. אז הסברתם שקרפלח אוכלים ביום כיפר. אמרו, לא, להם אמרו שבראש השנה. הייתי צריך חצי שנה להסביר להם מתי אוכלים את הקרפלח, אתה יודע, אקה, כל הסיפור. זאת אומרת, קרפלח זה דבר מדובר כנראה לא רק אצלנו, זה משהו, איזה שם בינלאומי. אז ככה, אני מדבר על קרפלח קצת שונים וטעימים מאוד. בקערה של המיקסר, שמים 4 כוסות קמח, שזה חצי קילוגרם. בקילו קמח יש 8 כוסות. לעשות מתפוח אדמה אחד גדול, לבשל לפירה, למעוך שהפירה ייבש. אפשר לייבש את הפירה בתנור אחרי שמועכים אותו, אפשר לחצחל להפות תפוח אדמה עם הקליפה בתנור, לקלף ולמעוך. פשוט לבצק חשוב שזה לא יהיה רטוב. רבע כוס שמן, חצי כפית מלח, וטיפה סוכר, 3 ביצים, לשים לבצק טוב, הבצק יוצא גמיש כזה, משים את הבצק ל-45 דקות, בינתיים מכינים מילוי. המילוי במחבת מאדים, בצל אחד חתוך לרצועות, מוסיפים 200 גרם בשר שומני חתוך לחתיכות קטנות, חצי מנה של חזה עוף חתוך לרצועות, ומאדים טוב, עד שנראה שהבשרים מוכנים, אז מוסיפים כמה יחידות כבד, סלוי. מעדים עוד שתי דקות, מטבלים במלח ופלפל, מערבבים, מחבים את האש, מקררים, וטוחנים את כל זה במתחנת בשר, ואחרי זה מוסיפים ביצה אחת ומערבבים. מקבלים מילוי מאוד מיוחד. מרדדים את הבצק לעלה על משטח מקומח, הבצק קצת דביק, לא לבעל, לעזר בקמח. יוצרים עיגולים או בפורם או בקוס הפוכה, חורצים עיגול בגודל קוטר 8 סנטימטר, מורחים את הקצוות של הבצק של העיגול בביצה, שמים במרכז כפית מהמילוי, מקפלים מעל המילוי לצורת סערון, קרפלה, מעתקים את הקצוות, אז לוקחים את שתי הפינות של הבצק, מחברים אותם ביחד, מקבלים צורה של קרפל אורגינל, היום קוראים לזה רביולי בשפה המודרנית. מבשלים את זה במים רותחים ממלח, קצת שמן, אבל להכניס לסיר את הקרפלח רק כשהמים מבעבעים ממש. כשהקרפלח צפים, מוציאים בכף מחוררת למסננת ומגישים. אם לא אוכלים מיד, אז או שמתגנים אותם בשמן, או ששמים את זה בתוך מרק שומני, או בקצת שומן. לפני הגשה, אפילו שאחרי שהיה ברק שומני, אפשר לתגן, ואפשר להגיש את זה עם קצת בצל מצוגן. ויש קרפל מעניין. בגמורה מובה, הנלבים ואינן נולבים, שומעים חרפתם ולא משיבים, עליה הפסוק אומר, ואהבב כצאת השמש בגבורתו. המשמעות שאדם לא מגיע בשותק, זה גבורה עצומה. והוא מעבה השם, כמו שקודש ברוך הוא שומע את חרפת השומעים ולא מגיב. יש סיפור, אני חושב שפעם סיפרנו אותו, אבל זה סיפור שאם סיפרנו, כדאי לספר עוד הפעם. היה איזה אברך בירושלים, שלא היה לו ילדים, יותר מ-10 שנים. הוא עבר את כל התלאות של הרפואה, גם בארץ, גם בחול, הסתובב בכל העולם, ולא עזר לו. הוא נכנס רב חיים קניבסקי, ובכה ושאל, וביקש, מה הוא יכול עוד לעשות. רב חיים אמר לו שאין לו מה לעזור לו, והוא מצטער, האברך מתחיל לחכות עוד יותר, ביקש ברכה. רב חיים אמר, תשמע, יש לי עצה, שאם אתה תצליח, אתה, איך אומרים, תבשע. תחפש אדם שפוגעים בו, מביישים אותו, איך אומרים, מבזים אותו, והאדם הזה שותק ולא עונה. תלך עליו, מהאדם הזה תיקח ברכה, ואם תקבל ברכה מכזה בן אדם, אתה נושעת. איך אומרים ביידיש? הגאולפנר. האברך שמח על היצע, הוא חושב שזה דבר קל מאוד למצוא, מה הבעיה? התחיל לחפש בכל מיני מקומות, בת הכנסת, ישיבות, כינוסים, בכל מקום, איפשהו הרכוז אנשים, חיפש, והוא לא מצא, הוא ראה שנמצוא כזה בן אדם, זה לא פשוט. פעם קרה לו מקרה שהיה באיזה חתונה, הוא רוצה להגיד מזל טוב למחיתן, פתאום הוא רואה שנכנס איזה מישהו, ניגש למחותן, ועלי השמחה, ומתחיל לשטוף אותו. איך אומרים בירושלים? פונקופסיס,
כן.
הוא לא עצר לשנייה. שופר ושופר ושופר, והוא רואה שהמחיתן עומד, ננוח, משומע את הילבון ולא עונה. הוא שמח מאוד, הנה מצאתי, והוא מצאתי בן אדם, אבל הוא רואה שהאיש המעליב ממשיך להטריס ולא גומר, שוטף ושוטף. הוא פחד שעוד רגע בעל השמחה יאבד את הסבלנות ויענה, אז הוא רץ לאיש ואומר, אוב רחמונס, תפסיק להגיד לו כלום, זהו מספיק, אין, לא, אל תענה לו. יש לי בקשה מיוחדת ממך. כאילו המחותן באמת המשיך לשתוק, בסוף זה נגמר הסיפור, המחותן שואל את האברך מה רצית, אז הוא אומר שהוא צורן הברכה, אין ילדים, מספר את כל הסיפור. המחותן אמר לו, מה אני בבא, אני מחלק ברכות. האברך ראה שלא הולך, סיפר את הסיפור מרב חיים, המחותן שמע והבין את המצב, בירך אותו, ותוך שנה נולד לאורך הזה בן. סיפור שעדים את ירושלים.
כן, אז ההמשך של הסיפור הוא שהוא נולד לו בן והזמין את אותו אחד, אותו מחותן שיהיה סנדק. הוא בא לרב חיים, הפחיים אמר, אני לא בירך אותך, לך תזמין את מי שבירך אותך. אז העיר הייתה במהומת אלוקים, רב חיים הגיע לברית, עמד בצד, וזה שבירך אותו ישב על הכיסא כמו סנדק.
הבנתי. אז שתי דברים אני שמח, שהסיפור אמיתי, וששמענו את ההמשך. אחד מהמאכלים החשובים ביום כיפור זה דגים. אתה יודע את הסיפור הידוע שכתוב בטור על חיית אחת שרצה לקנות דג, והיה רק דג אחד, מספרים את זה בכל מעמד, שהשליח של המלך העלה את המחיר, והיהודי, אני החיית העלה את המחיר עוד יותר, ואז המלך כעס. סיפור ידוע. בספר אוי לספריים, ספר חסידי, מסצר של ברזנטור, מובן למה הסיפור הזה של החיית כל כך מודגש, לא רק בטור, הוא גם עובד בהרבה ספרים, ספרי מוסר, ספרי חסידות. והוא הסביר שהחיית מלמד אותנו דרך, דרך לחיים. המקצוע של חיית, שהוא ניגש לבד, להריג, לתפור מנו משהו, הדבר העיקרי שהחיית צריך לדעת, זה לא לקלקל את המתוקן ולתקן את הקרוע. כך הדרישה מהאדם החי, אל תקלקל את המתוקן ולתקן את הקרוע. יש איזה שיר של ברסלב, משהו כזה, לא? היה פעם אחר הוא לזמר הזה, שהיה מחפיץ את כולם, נלה, נלה, לבי סמיקדוש.
הוא היה ברזילאי.
כן, עם הקיאמק, עם הפרט הארוכות. לא שומעים ממנו בזמן האחרון.
נכון, טוב, הוא עבר לגור בחשמונאים שם באיזשהו מקום.
אז הוא עשה שיר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל,
תאמין שאפשר
לתקן. אתה מכיר את השיר הזה?
בטח.
יופי, זה גם כשיר גם כנפות ביותר. כל פנים, דג בערב עם קיפה זה אחד המאכלים החשובים. כמובן הסעודה הראשונה. אז לוקחים דג פורל, פותחים אותו כמו סתר, או שעושים אותו לפילטים, או שדג אישי למנה, או שדג גדול, עושים לנו שתי מנות, כל אחד כמו שהוא רוצה. מי שלא ידע לעשות את זה לבד, יכול לבקש בחנות דגים, אפשר עוד להספיק להכין את זה לערב עם קיפר, יש לנו יומיים עבודה, שהחנויות פתוחים. ומסדרים את הדג, משרים את הדג קודם כל במיץ תפוזים, עדיף טבעי, משרים את זה לשעה, ומוציאים מהמיץ, ומנחים את הדג בתבנית על נייר אפייה, שהנייר מרוח בקצת שמן. לוקחים חבוש אחד, תפוז אחד, מנגו אחד, מקלפים הכל וחותכים לקוביות, במחבת עם קצת שמן, שמן זית עדיף פה, מעדים את כל הפירות החתוכים האלו, בערך 4-5 דקות, ותוך כדי מוסיפים כוס גרגירי רימון. מטבלים בקצת מלח, מפזרים את הכל מעל הדג, ועופים בתנור חם על 170 מעלות, 18 דקות, ומקבלים דג חגיגי יפה. יש עוד סיפור מהראשון לסדרון, על המושג בנות המחווה רואי, בין הורים, בין הורים, בין הורים לילדים, גם אצלם יש את המושג. אז הוא סיפר משהו מעניין מאוד, זה שמעתי את הסיפור הזה מהרב שולם וגם רבי אשכנזי בצבריה. מספרים לאדם מבוגר מאוד שהוא נשאר אלמן עלינו, הוא חשב לעצמו מה יש לי מזה שאני גר בדירה גדולה לבד, לבת שלי יש אומנם דירה אבל בלי עין הרע, בית עם ילדים, צפוף שם, אני אמכור את הדירה שלי, אני אקנה ביחד איתם דירה ענקית ואני אגור איתם ביחד, אחרי 120 הדירה תשאר שלהם. קיצור, דיבר עם הבת עם החתן על הרעיון, כמובן ששניהם קפצו על המציע, הוא מכר את הדירה שלו, הוא קנה דירה ענקית, שתתאים ברווח לכולם. והזקן עבר לגור ביחד עם הילדים. בהתחלה זה עבד מצוין, אתה יודע, האבא היה בדירה למעלה, מרכז הבית, הוא התמוגג מנחת, כולם דאגו לו, סבא, מה תאכל, מה תשתה, אולי שייק, אולי זה, ממש היה לו צנוג. לאט לאט התחילו הדברים להסתבך. בהתחלה התחילו להגיד לו, סבא, אל תשב פה, זה מפריע לפה, אל תשב כאן, מפריע שם. התחילו להזיז אותו מפה לפה, מפה לפה. אחרי התחילו להגיד לו, תשמע, הילדה גדלה, היא צריכה לעשות שיעורים. היא צריכה חדר לבד. הביאו אותו לחדר אחר. וככה הוא עבר מקום למקום, עד שהגיע למטה, לבייזמן.
עד שהגיע לדלת.
לא, לא, בסך הוא זה לקומה למטה, לבייזמן. אתה הולך רחוק מדי, רחוק ילד. אז סבא אמר, נו, נו, מה לא עושים בשביל הילדים? הילדים גדלו, בוא בוא נגור בבייזמן. הנכדה נכנסה לחדר שלו, בהתחלה עוד היה נשקושה, הביאו לו למטה מה שהוא צריך, אבל לאט לאט התחילו לשכוח שהוא קיים למטה. פעם לא הביא אוכל, פעם שכחו שיש כביסה, כלי מיטה, לנקות, לסדר. קיצור, הסבא הבין את העסק ביש שהוא נקלע אליו. מה עושים? חשב, 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 עלה לו רעיון. הוא מצלצל, הוא קורא לחתן שלו לילדים, הוא אומר, תשמע, תעשה לי טובה, אני צריך לבנקים לסדר כמה דברים, וקשה לי ללכת לבד, אתה יודע שאני מבוגר, תקדיש לי כמה שעות ואני אלך ביחד. החתן ישר הסכים, למחרת הלכו ביחד לבנק, הוא נכנס לבנק לאומי, אומר לחתן, חכה לי פה בכיסא, הוא נכנס למנהל, ודבר המנהל, המנהל נתן למפתח. הוא הולך למפתח לכספת, פותח את הכספת, ככה מעביר את היד לפנים וסוגר. קיצור שואל, אומר לחתן, בוא הולכים. ככה הוא הולך לבנק מזרחי, אותו דבר. וכמובן את המתחות הרבי, אף אחד לא יודע איפה. הגיעו חזרה הביתה, לא לקח הרבה זמן, העלו את הסבא חזרה לדירה למעלה. הגיע למקום המרכזי, נתנו לו חדר, פתאום היה מקום, פתאום הכל היה בסדר. הכל חזר חזרה. סוף סוף הסבא נפטר. עשו לוויה, אתה יודע, הכל כמו שצריך. באמצע השיבה כבר תצאו לרב לחפש אתר ללכת לבנק, דובר עובוד, אתה יודע, כל מיני תירים, לשים קצת חול בנעליים. סוף סוף מגיעים לבנק, פותחים את הכספת, מסתכלים במתח, אופה, רק. מתכופפים, מסתכלים, מעבירים את היד, אולי בעומק, אין שום דבר. ואולי בטח בכספת השנייה, רוצים לבנק השני, אותו דבר, פותחים, רק, מסתכלים, רק, ממשמשים צוב עם היד, מוצאים איזה פצק קטניה, מוצאים את הנייה, קוראים כתוב בנייה, ילדי היקרים וחביבים, אתם אל תעשו את הטעות שאני עשיתי. גם זה קורה. תכשיל של שביעית ירוקה, שמבשלים אותה עם בשר או עוף. זה אחרים המרוקאים נוהגים, אתה יודע שיש מנהג ישראל בצום המרוקאים, שכל אחד חייב לאכול מהכפרה שלו. אתה צריך לגמור את כל הכפרה או מהכפרה. אבל חלק מהעניין זה לאכול את הכפרה. למה אני לא יודע ככה זה עובד?
לא, נותן לשכן לאכול את הכפרה.
אז הם מנהלים לתפשיל של השועית עם הבשר עם העוף, אומרים שזה תפשיל מאוד מזין לפני החג, וזה משאיר תחושה של שובע. אז בסיר שמים קילוגרם בשר חצוף חביות או את מנות העוף, ממלאים מים, שמים שתי בצלים שלמים, שתי יחידות עלי דפנה, מבשלים את הבשר העוף עד שמוכן, בערך 90%, במקביל לוקחים סיר בגודל מתאים שיהיה גם לשווית וגם לבשר, לוקחים קילוגרם שווית טריה, קוסמים את הקצוות של השווית, אם אין אפשר להשתמש בסמפרוס, אבל זה לא אותו דבר, פחות בריא גם כן, ושמים בסיר קצת שמן, מוסיפים את השווית, שמים קצת מהנוזל של הבשר שהוא מכסה את השווית, הנוזל של הבשר יתבשל בו, מטבלים בטיפה מלח וכמה יחידות של שערות זעפרן. זעפרן זה כאלו שערות צהובות, אדמדמות. אתה יודע שזעפרן אורגנל זה מאוד יקר. זה בא בקופסה כמו שאתה קונה יעלום.
כספת.
כן, לא, כזה קופסה של תכשיט שאתה קונה. עולה גרם המון כך. היום יש זעפרן חיקוי שהוא די טוב. הכל פנים מבשלים איזה רבע שעה, 20 דקות. ואז מוסיפים את הבשר או את העוף שבישלנו, כמובן בלי הנוזלים, כי את הנוזלים כבר שמנו. אפשר גם לשים במקום הבשר קציצות של עוף, איך שרוצים, קופלים מרציחים, מבשלים בסיר מכוסה על אש נמוכה כ-45 דקות, ומקבלים תפשיל ממש טעים ומזין. בשבס, בפתישרי, יהיה היוצות של הסבא משפולה. שקראו לה השפולה זיידה. הריז'נר היה אומר עליו זקן ומלא רחמים. השפולה זיידה היה מתעסק בהרבה מצוות. אחד מהם שהוא היה מתעסק בעיקר זה היה בן אדם לחברי. האמר חיים מוויז'ניץ סיפר פעם שהוא סיפר פעם ביום של היורצת שלו. הוא סיפר שהסבא רצה להקים קופה שתעזור אחד לשני. הוא ריקש מחבורה של השירים שיעזרו להקים את הקופה המשוצפת, כמו המושגים של היום, אתה יודע, קופת העיר ועד הרבונים. הוא אסף קבוצה של השירים ועשה קופה לנצרכים. אחד מהשירים שהיה בין החבורה שהחזיק את הקופה הזאת, ראה שאחד מהנתמכים של הקופה קנה לעצמו מעיל של פרווה כמו שקוראים לזה הפלץ, כמו שהעשירים לובשים, תדע ככה מיד ככה מאור מיוחד. העשיר הזה היה קמצן גדול, מהסוג האנשים שקשה להם לתת צדקה למישהו אחר. וחמר מוויז'ניץ התבטא עליו, כמו שהוא אמר כך, כמו שכתוב בגמרא, אך ברדי שוחי בדינרי. בקיצור, היה מסוג אנשים שככל נראה שקשה להם לפתוח את הקופה ולספור. עכשיו העשיר ראה פתאום איש אחד עני עושה לו כזה מעיל עם פרווה, מצא הזדמנות להתפטר פעם אחת תמיד מלתת צדקה. הוא רץ מהר לשפול לזיידה וסיפר לו, תשמע, ראיתי את האיש הזה הולך עם איזה מעיל כמו אחד העשירים במצב כזה שאני מבזבזים את הכסף למטרות, אני לא יכול להמשיך לתת צדקה. שואל, השפול הזה ענה לו, בוא אני אספר לך סיפור. מה קורה עכשיו בשמיים בזמן הזה? בבית נשמה לישון עכשיו, ודנים בטענות שלך על העני. באיזה זכות, באיזה יושר אני רוצה להידמות אליך. והבית נשולחים מלאכים לבדוק מי צודק, אתה או אני. והם רואים שיש פה היפוך, היפוך היוצרות. העני מחפש להידמות לעשיר, להיות בעל אמצעים, והעשיר מחפש להידמות לעני, שלא יכול לצאת צדוקה. המלאכים חוזרים לשמיים, מספרים מה שהם ראו. אחרי דיונים מגיע בזל של מעלה למסקנה, שכנראה העשיר ידע טוב מאוד איך אני צריך להתנהג, ומצד שני אני יודע טוב מאוד איך העשיר צריך להתנהג. מחליטים שיותר טוב פשוט להחליף ביניהם, מעכשיו העשיר יהיה אני באמת, ואני יהיה עשיר באמת. ושאול את השפול הזה, היית מאמין לכזה פסק? העשיר הבין מיד את הרמז, ואמר לשפול הזה, לא, אני ממשיך להחזיק את הקופה, העיקר שתבטיח לי שנשאר להיות עשיר. אנחנו ניתן מנה אחרונה, מעדן ממלפון, זה נראה עליהם משונה, אבל זה רעיון ידוע, ומנה יפה, וממלפון זה אחד הדברים המצוינים לפני צום. אני זוכר בטבריה שאיזה רופא גוי סיפר, אמר לאחד האנשים מסכנים, אם אתה רוצה לצום טוב, תאכל מלפון לילה לפני הצום. הוא אומר שברמדאן זה עשות מלפון, זה דבר שמונח הרבה זמן בקיבה, והוא רוצה נוזלים כל הזמן. אז לוקחים 5 מלפפונים, מקלפים אותם, חותכים אותם לקוביות קטנות, שמים אותם בקערה, מוסיפים לזה 1/4 כוס קמח, עדיף קמח מלא, 1/2 כוס צימוקים בהירים שעברו אשריה, לפחות שעתיים. דרך אגב, שמעתם הראש השון שאומרים שכן אוכלים צימוקים, לא אוכלים צימוקים. מישהו אמר לי שהרויה שפסק, שאם זה מבושל, אין שום בעיה.
אתה שיש כאלה שאוכלים צימוקים בערב עם כיפור כל היום.
כי זה קל לאכול.
לא, כי זה יש עניין לאכול.
אני מכיר אחד שאוכל סוכר לך כל הזמן. זה היום שהוא אוכל סוכריות. אז אמרנו 5 מלפפונים חתוכים קוביות, 1/4 כוס קמח עדיף מלא, 1/2 כוס צימוקים שעברו אשריה לפחות שעתיים, 6 ביצים וקצת אבקת אפייה. ו3 כפות סוכר. אפשר במקום הסוכר לשים ממתיק, כי סוכר לא הכי טוב לפני הצום, אבל כדאי בממתיק לשים סוכרלוז. או סמית, לא סוכרית. או סטיביה הכי טוב. וגבעון ננה קצוץ. מערבבים את הכל טוב, יוסקים אותם לקוקוטים אישיים, אבל לשמן קודם את הקוקוט, אפשר גם בחד פעמי, או לשמן או לשים חתיכת נייר אפייה למטה. ככה זה יוצא טוב, יפה, בלי לבית לצורה. אופים את זה בתנור חם 180 מעלות, איזה 15-20 דקות, ובהגשה מוציאים מהקוקות, שמים בצלחת, יוסקים רוצף טחינה, שהטחינה בפני עצמה גם דבר טוב לפני צום. הכנה של הטחינה, מערבבים 1/2 כוס טחינה גולמית עם 2 כפות דבש ומעט מים, מערבבים לרוטב, מוסיפים מים בהתאם לפי הצורך למצב של הדלילות, שיהיה כמו רוטב ולא מוצק, ומקשטים בעלי ננה, ויש מנה אחרונה יפה ובריאה. אנחנו נסיים עם סיפור מלא מסר על בן אדם לחברו. העוברי זה תחסית קרלין, אתה בטח מכיר את הסיפור, אבל תנה לשמע את זה עוד הפעם ועוד הפעם. אבא של רבא הגודל מקרלין, קראו לו רבי ינקל. הוא היה מהצדיקים הנסתרים, שזכה לכזה בן גדול כמו רבא מקרלין. רבי ינקל הנסתר היה שמש בית כנסת בפינסק. שם היה מנהג שהשמש היה מחלק למתפנים סידורים, מחזורים, בזמן תפילה. פעם בערב יום כיפור, לפני תפילת קונדרי, חילק רבי ינקל את המחזורים לקהל, וכך הסתובב בבית הכנסת וחילק לכולם. היה שם איזה גביר שנפגע, שהוא לא קיבל את המחזור מהראשונים, והוא כעס מאוד, מרוב כעס, לא פחות ולא יותר, נתן סתירה לעיני כולם לרבי ינקל בשמש. כל הקהל היה בהלם, הסתכלו לראות מה רבי ינקל יגיב לו על זה. רבי ינקל השאיר את המחזורים, רץ מיד לצד מערב של הכנסת, שם ישו פשוטי העם, עניים, הוא אומר להם שהוא עכשיו מקבל על עצמו נזיפה. והוא מבקש שיתיר לו את הנזיפה שהוא גרם ליהודי שהתרגז בערב עם הקודש בערב, ויצא מזה כזה מכשול, והוא אשם בזה. בשמיים נהיה רעש שיהודי הגיע לכזו דרגה של נלבים בינם עולבים, ועוד מרגיש אשם, ואז הכריזו שיזכה לבן עם נשמה גבוהה. וכך אחרי שנה הרב רבה הגודל, שהוא יהיה בעבודה של את כל העולם וגם קירב את כל העולם. שהשם יעזור שנזכה לחיות בכבוד אחד עם השני, ויתקיים בנו מאמר צדיקים, שאם נסיר מאיתנו אחד מהשני את המסך המבדיל, יסיר גם הקודש ברוך את המסך המבדיל בינינו לבינו, ונזכה להתקרב אליו קרבה מלאה, בשר כל הבנותינו, ונזכה לגמר קסים את זיו.
אמן, אמן, תודה רבה.
אגוד לי בן שתי יום.
אמן, תודה רבה רבה, משה.
בואו, תודה.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
יש שני מגידים שהיו בדורנו, בדורות בדור הקודם, הגויין רב שלמות חשבדרון, נכדו של המרשם, מגיד גדול מאוד, זכיתי לנסוע איתו ברחבי הארץ, זכיתי שהוא גם דוד אשתי, והגויין רב שלמות לויץ' שהם נפטרו בהבדל של שנה באותו יום, בהפרש שנה אחד מהשני. שניהם מדברים על עניין של יום הכיפורים, שניהם מדברים על יונה הלוי ועל בן אדם לחברו. בואו נשמע את שני הדרשנים בקטעים קצרים מאוד, הזמן שלנו מוגבל מאוד, אנחנו יכולים לשמיע את כל השיחה, קטע משיחה של רב שולם כדי לזכר בקולו, רב שולם ורב שולם סודלביץ'.
אוי ווי 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 אוי 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 היום אנחנו בלי נדר, אם ירצה השם, נתחיל מהסוף של הפרש. וייצא בן איש ישראליס, והוא בן איש מצרי, בסייר בני ישראל, וינוצו במחנה בן הישראליס ואיש הישראלי. נו, לא שנכיר שאנחנו מבינים. אני חושב שלא צריך לפרש. ויקריב בין האיש הישראלס את השם ויקרב אויבי ויביאו אותו אל מישה ושם אמו שלוימיס בסדיברי למטדו. אלו שני הפסוקים בעזרת השם נבהר אותם קצת. אני אמרתי כבר פעם, אני עושה את הברכה אפרופיס צריך לומר בכל, היה כדאי, אבל אחר כך מה אתם רוצים למחוק, אני יודע, אז יותר טוב שאני לא אמר את הברכה רק בלחץ. וייצא בן איש הישראליס,
מבינים שהוא היה רק בן איש ישראליס, אבל האבא היה מצרי, זהו בן איש ישראליס. חזל מפרשים מה היה שם ולמה זה היה ואיך זה היה, אבל אנחנו לא נכנסים עכשיו לעניין הזה.
זה היה המצרי של ויתמנהו בחול, שמשה רבינו הרג אותו בשם המפרש. והמייבים מייבים. על כל פונים, וייצא, מייכון יוצא. חשי מביא את התרסקיינים. מייכון יצא. מה הפירוש מייכון יצא? לא זה במחנה ישראל. יש מחלוקת של שלושה מאן דאמרי. רב לוי אומר, מעולמו יצא. הוא יצא מעולם שלו. רב רחי אומר, מפרשה שלמיילו יוצא. זאת אומרת, זה צריך לבאר תקף. וייצא לא שייך לפרש וייצא בגשמיאס וייצא, הוא לא יצא. הוא היה במחנה ישראל כמו שהיה מקודם. אלא וייצא זאת אומרת, ברוחניאס וייצא. מה זאת אומרת ברוך נס וייצא? כמו שאומרים על אחת הוא יצא מדס ישראל והמיר את דתו כגון, אז וייצא הוא יצא. איכן יצא? זאת אומרת מהו הטעם, מהי הסיבה שיצא? אחד אומר מעולמו יצא,
מהעולם שלו. שני אומר, הברכי אומר, מפרשת של מיילה יוצא, מה הפרשת של מיילה? כתוב, הלחם הפונים, פילפלויים, יצא בלגלג, בפרשה של מעלה, כתוב ביום השבת, ביום השבת ירחנו לפני השם תמיד, פילפלויים, מפורש, בכמה מקומות בחזל ולומדים את זה מתוך הפסוקים שהלחם הפונים שאפו את זה בערב שבת הפיס לחם הפונים לא בחשבס אבל מתי החליפו את הלחם הפונים העמידו על השולחן והחליפו ולקחו את לחם הפונים מהשבת שעברה כתוב בחזל שהוציאו את השולחן עם לחם הפונים של ראש הבת שעברה ויראו לכולם הנס שהלחם הפונים שהיה שבע ימים משבת לשבת אז בשבת השנייה שכבר לקחו את לחם הפונים של השבת שעברה אז לחם הפונים הזה היה טרי כמו שאפו אותה עכשיו ויש בריטבו כמדומן אחד מן הראשונים שואל איך הכירו שזה איך אומרים שזה טרי כל כך כתוב לחם חם ביום אילקחו זה כתוב בפסוק לחם חם חם? איפה זה חם? מתי זה חם? כשאופים את זה אז לקחו את לחם הפנים לקחו אותו לחם חם, ביום, כיום ילקחו, ביום ילקחו, מה הפירוש ביום? כיום ילקחו, ביום ילקחו, בשלקחו את זה, אז זה היה בדיוק כיום אפייתו. אומר אחד מן הראשונים, אני לא זוכר עכשיו, שראיתי את זה באיזה מן הראשונים, הוא מבאר, כשמוציאים לחם, מהתנור אז יש לו ריח ריח נעים ויוצא ממנו כמו אשם כך זה היה בכל שבת מלחם הפנים של השבוע שעבר אפילו 10 ניסים שנעשו במקדוש תשמעו זה לא נחשב בין 10 ניסים זה נס מיוחד הגמרא שואלת למה אבל טוב אבל כך היה מה לא מדרך הטבע? נו, במקדוש. המהר"ל אומר שבמקדוש היה הטבע של המעלה מן הטבע. זה טבע חדש שברא הקדוש ברוך הוא. מי ברא את הטבע? הקדוש ברוך הוא. אז ברא טבע כזה במקדוש למעלה מן הטבע. זה עוד דבר, זה דיבורים שצריכים לדבר הרבה. אבל על כל פונים היה נס גדול. מפורש ומבואר לכל עיני כלל ישראל מי שרוצה לראות יראה הוציאו את השולחן בשביל כולם להראות בשביל מה צריכים להראות את הנס זה לא חידוש החידוש הוא ראו כמו חיבסכם לפני עמוקים תראו איך שהקדוש ברוך הוא מחבב אתכם אגב אני מוכרח לחזור על מה שאמרתי מסתומה, כן, מסתומה כבר פעם או פעם או שני, או שני פעמים. ואולי שלוש, יכול להיות. אבל זה פילפלוי. נו, לא מעט זמן, לא הרבה זמן אני אומר. היה לנו פסח. נו, תהיה זה הגודל.
אני רוצה לדבר הערב אודות נביא. מה זה נביא? מושג של נביא אין לנו, זה כבר אלפי שנים שלא היה לנו נביא. אבל בקיצור נקדים לכם מה זה נביא. הגאון מווילנה אמר, אם הוא רוצה להכיר בגדלות של תנא, הוא יכול להבין אותו. המורה היא תנא, יש לו מושג בגדלות של תנא. אבל אם הוא רוצה להבין איך שהיה נראה יהודי פשוט, לפני חורבן בית ראשון, אומר הגאון מווילנה, אינני יכול להשיגו. כל כך גבוהים היו. ואור היה, הם דיברו עם נביאים. זה הכל. אין לנו שפה מה לדבר, מה זה נביא. לאו אש. אישה לא תורה שהייתה מסתכלת בנביא, אתה יכולה למות על המקום, ברוב הקדושה. זה לאו אש. לכן אני מקדים לכם, לפני שאני בא לדבר עם, על נביא, מוכרחים לדעת מה זה נביא. היה כולו דבוק בשם. הנה קורה מקרה, והנביא הזה צריך להתחתן. חיתות. בטח היו מחפשים לו איזה אישה במיישרים, אולי עם גביים שחורות, עם תיכל גדול. זה יתאים לנו מי, לא מתאים. ואם לחשוב שהשטחן לא בן אדם שטחן, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו יורד בשמי שמי מרום להיות שטחן שלו. נשמע איך שהקדוש ברוך הוא מציע לו שינוך. לאווי, קדושה, טיירה, ונובי, נובי. אומר הקדוש ברוך הוא, לנובי, תראה ליפו, יש שם איזה סמטאות, יש איזה זונה מפורסמת. לא זונה, זונה עם פרסומת. יפה מאוד, זונה יפה. לך, זאת האישה בשבילך, הזיווג שלך. בני של אילון. אם רב אברהם רצה לקחת גיורת צדקת, את כל העולם התהפך. איזה מהפכה הייתה עולמית. בפרט זונה מפורסמת. ריבוי שוב, איך אני יצא בחוץ? יזרקו אותי בבנים, איך אני נובי. העמדה שלי. אין בעיות. הקדוש ברוך הוא אומר לו לקחת אישה זונה. הנביא עושה דבר השם, אין בעיות. הקדוש ברוך הוא ציווה, אין בעיות. הוא יורד ולקח אושי הנובי, לקח את גוי ובד עם לתיים. זה שם, הכל מרומז על, 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 על הדברים הנוראים. איך אם מתעסקים לגור עם נבי? גם פלא, אלא גם יש כאן פרקים אחרים, צריך נובי. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה. לא, הנביא מתחתן, איך שחיים ביחד, בלתי מובן. עם רוב קדושתו והיא... אבל חיים, יראה, איזה חיים. רואים שלא מתחתנים ברוך השם. שקט בבית, לא שומעים צחות באמצע לילה. כל לילה זה בשקט, כנראה שעושים חיים. כולם מתפלים. עובר שנה, מזל טוב לילד ילד, מהפכה עולמית, תעביר לילד ילד. באים על הברית, עשו ברית כמו שצריך, עם כל הכולן. מחכים לשמוע את השם של הילד, יצחק, יעקב, שמוליק. לא. פתאום הנובי הזה נפח להיות מודרני, שם תנכי. נולד הבן. קוראים אותו ישראל. תנכי מובהק, איזה שם מודרני, מצלצל. מה קורה עם נביא לבני שלו? מה זה איתו? עובר עוד זמן, שוב מזל טוב, עוד ילד. היום זה יותר מדי שתי ילדים, היום צריכים רק ילד עם כלב, אבל שתי ילדים זה יותר מדי. אבל לא היה כדי, לא היה כל כך מודרני, היה לו שתי ילדים. נו.
אנחנו שומעים גם קטע שיר, כי הנה כחומר, לחנו של רב שלום פדרון, מושר על ידי תלמידי ישיבת חברון.
כי הנה כחומר,
אחד מראשי הישיבות שהרבה בירושלים זה הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ראש ישיבת מאור התלמוד, נותן שיחה על נושא שבין אדם לחברו פה בירושלים, שיחה מרתקת על בין אדם לחברו. ואחרי השיחה שלו אנחנו נשמע את הקטע ותהיה רבי שמואל עצמוי, קטע של חזנות מאוד מפורסם של החזן קוורטין, שקטע מרגש מאוד.
אנשים לא יודעים את זה, עם יקרות השנים יוצאים לזכרו של בחור שמסר נפש כפשוטו על תורה נגד כל דרכי הטבע, קוראים לזה זכר יצחק. אבל זה היה בחור שהתנהג לגמרי שלא כדרך הטבע, שקיור היהודי, בחור שהיה חולה, וכנגד כל הכוחות הטבעיים שבו עמל לשנות את החיים הטבעיים שלו אני חושב שבתור חשבתי הלילה שעל ידה מתגלגלה הזכות הכי גדולה שיכולה להיות בערב יום כיפור. שני חלקים אני אגיד לכם, יש בזכות מיוחדת לערב יום כיפור. דבר אחד, אני אשתף אתכם בהרגשה האישית שלי, שמהשמיים זימנו לי בצום גדליה. בצום גדליה אמרו שמנחה בשעה אחת בישיבה. גם אני ידעתי שמנחה בשעה אחת. מחשבה אחת היא, יש שיעור בצום גדליה, אם מנחה בשעה אחת אז השיעור הוא ב-12:10. ידעתי את כל זה, הייתי בחדר עם ידיעה כזאת שהיה 12:10, הייתי באמצע הכנה לשיעור, 12:20, עד שניגש מישהו ואמר לי, יש שיעור היום? כן, ודאי שיש. מה השאלה? אם יש שיעור היה צריך להתחיל. תפסתי שיש דבר אחד, שזה לימוד, שאם יודעים אותו, כל החיים נראים אחרת. אתה מבין דבר, אתה יודע, אבל יש את המסלול הטבעי של האדם. המסלול הטבעי של כל השנה עולים ב-12:20. לא. אתה יודע שהיום זה אחרת, אתה יודע בשכל, וכל העולם הטבעי של האדם ממשיך להתנהג כאילו לא קיים כל מה שנראה. עד שאדם לא מחבר, כמו שתי מערכות, אתם יודעים, יש פעמים כאלה שרשראות שגוררות משהו, אם אתה לא מחבר את זה לגלגל ומסתובב על ריק, שום דבר, מסתובב, כאילו לא קשור, שתי מערכות נפרדות. אם אתה מחבר לגלגל באופניים, אז זה מתחיל בקושי לסחוב, אבל אז זה מתחיל לגלגל. עד שאדם את מה שהוא יודע לא מחבר לעולם המעשה שלו, נגד הרגלים הטבעיים, הוא ממשיך לדעת שצריכים לעשות ככה, ממשיך לעשות כאילו שהוא לא יודע שקיים ידיעה אחרת. ממש. שתי מערכות שלא מתחברות. מה זה העבודה של להשתנות? העבודה היא, תעצור, אתה מבין שכך צריך להיות. נשאר אצלך עצמך שאלה, אתה עושה את מה שאתה מבין? בוקר תתאמץ לעשות, וזה עבודה עצומה, כי נגד הטבע של האדם זה עבודה לעבוד. לשנות את ההרגלים שלו, הוא מבין, הוא עושה את מה שהוא מורגל, ושולה לא ישתנה. כל עבודת יום הכיפורים היא להתאים את ההרגלים, את התנאים שלי, לקחת ולכפוף אותה בתורה, זה תשובה. ומזה, אתם יודעים איך נראית התשובה. ונוברדוק היו אומרים שיהודי מהר מאוד רצה לבוא לארץ ישראל, אמרו לה, הוא נהיה עוד מעט הפליגה, הוא שמע שהיא צופרת כבר, רץ מהר בנמל, ראה את האונייה שלכת להפליג, קפץ על הסיפון, הספקתי ברוך השם. לקח לו רבע שעה, 20 דקות, עד שהוא יתרגל, לנוח מהריצה שלו, האונייה מתחילה לנסוע כבר, היא נוסעת, אחרי 20 דקות הוא מתפנה, שואל מישהו, נו, כמה זמן זה הנסיעה לארץ ישראל? הוא מסתכל עליו, הוא אומר לו, ארץ ישראל על הראש שלך, מה אתה שואל על זה? הוא אומר, נוסעים לארץ ישראל. מה פתאום, האונייה הזאת לא נוסעים לארץ ישראל? מה? עלית על האונייה לא מכונה, מה רצת ועלית? הוא נבוך, כבר יצא לדרך, אני, כמובן שהרב החובל לא מוכן להחזיר את זה, הוא נוסע לא לכיוון שהוא רצה, לא יודע מה לעשות. הוא יושב נבוך, לא יודע מה לעשות. בסוף הוא שואל, תגיד, לאן זה נוסע? לא יודע, איזה מקום? איפה זה? שמה. איזה כיוון זה ארץ ישראל? הוא שואל אותו. כיוון אחר, צפונה, דרומה. מראה לו, אני מצפן את הכיוון. הוא יושב על הסיפון, לוקח את הכיסא שלו, מסובב אותו עם הפנים לכיוון ארץ ישראל, הוא אומר, עכשיו אנחנו נוסעים לארץ ישראל. צעקו בנוברדוק, מה עוזר לך שהפנים שלך לכיוון ארץ ישראל, שהאונייה נוסעת לכיוון ההפוך? זה מה שקורה עם כל אחד מאיתנו ביום כיפור. הפנים של כולם לשמיים. אין אחד שהפנים שלו לשמיים. פנים כוונה, לא סליחה, ההבנות שלו, ההרגשות שלו בשמיים. עד שנגיע לסיום כיפור. אבל הוא נשאר על הסיפור של אונייה. וישראל אומר שהגוף זה האונייה שבה שתים, והאונייה שטה לכיוון ההפוך, ושום הרגל שלו לא משתנה, וכשהוא מגיע לחיי המייסה, הכל נשאר כמו קודם, כי זה סוחף אותו, הוא לא מתחבר לו עולם המייסה, עולם הבנות. כיוון שזה רצחוק, נוסד, אמרנו לזכרו של בחור, שזאת כל הייתה העבודה שלו, לשנות את כל עולם ההרגלים שלו, אז ברוך השם, כל שבוע עושים את זה, יום שישי מורגל בציבור הרחב, שצערנו ובחוסר הבנתנו נהפך להיות לאיזה ערב שמתבזבז, התחילו להרגיל משנים, משנים. הפעם, מגיע ערב יום כיפור, יש חיוב לאכול בערב יום כיפור, אומר רבי מאיר כמה וכמה טעמים, אחד הטעמים אומר שיהיה כוח ביום הצום לעבוד את עבודת התפילה, את עבודת התשובה, אדם צריך כוחות גוף. אין שום ספר שכתוב כאן הלוכה, שאדם בערב יום כיפור צריך ללכת לישון בשעה שיהיה לו, כדי שיהיה לו כוח. הלכה, וכמעט, כמעט דאורייס, כמעט. אם כתוב ברבי מאיר שזה הטעם של אכילה, רבי מאיר, וזה מצווה מהתורה, נכון, תגידו, זה לא במה, אכילה מדובר, אבל ברור שכתוב כאן, צריך ללכת. כל אחד מבין את זה, גם אני מבין את זה, ואם אדם משיח את הסוד הכר גלו, אמר לי מישהו, אם לא חושבים על זה, אז לשי שיהיה, כמו לשי שאחר, את בחור מסוגל ללכת לישון, לא בחור גם מבוגר. ללכת לישון בשתיים, שתיים וחצי, פירושו של דבר שמחר לא יהיה לו זמן לישון, כי פה כמעט אין זמן, הוא פשוט ניגש אל היום לכתחילה בצורה שאין לו כוח לעבוד אפילו אם הוא רוצה. אז הוא פשוט ניגש בזלזול של היום כיפר. למה זה? כי זה המהלך הטבעי שלנו. אני חושב שזה ככה, לשנות מהלכים טבעיים, עבודה גדולה. החלטנו, אם זהו זכרי צחוק, זוכים כל השנה, סטופ. קושי עצוב, אני דברים לי. שאמרו להפסיק חצי שעה קודם לימוד, אתם יודעים שבן שבועס לא מוכן אף פעם להפסיק, מה זה, איך הם כימושים ובסנדרש לא מעמידי, אבל כאן זה לא מעמידי בסנדרש, זה מעמידי העבודו של יום כיפר. כל אחד יעמוד ויחיל את עצמו לקדוש הסיון, כל אחד ישמור. אבל כשסלבו את זה, התעוררו בחורים לעשות עוד דבר, וחשבתי אם זה זימנו מהשמיים, אז זה בשביל ההתעוררות הזאת. אמרו בחורים שכל לילה היה בישיבה זמן ארוך שקיבלו בחורים קבלה שב-12 יהיה שקט בפנימייה, לא ייכנסו לחדר שני, שקט במסדרונות. בחורים רצו לעשות את זה והתעוררו לזה. שמעתי, שמחתי היום לשמוע שהיו בחורים שאמרו, מה פירוש, אם אנחנו לא מקבלים שזה יבוא על ידי משהו שמישהו אומר.
Hey Rabbi Shmuel Atzmoy Ve'yizkir Ve'yizkir Es Hashem Bishilu Etiyem Ve'yuhulu Lamoroim Ve'yuhulu Lamoroim Visual, 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 me is to is levo is abadiem. Venom loi. Give me soy, give me soy,
עם הרב ישראל גליס.
אחד הסיפורים המעניינים, כשמזכירים את הפחיים קניבסקי, עם כל מיני סיפורים שמסתובבים מסביב לבית שלו, איזה, יש בית, ש, בית עם הרבה ילדים, זה קורה בהרבה בתים שיש שם בלי נערה, בית של ברוך בילדים, יש ילד אחד שהוא לא כל כך משתווה עם כולם. ואז כשמספרים איזושהי בדיחה, לוקח לו איזה כמה דקות עד שהוא צוחק, עד שמבין את הבדיחה. או כשדברים איזשהו משהו, לוקח לו זמן עד שמבין על מה מדברים. וככה בבית צוחקים עליו שהוא לא מבין, צוחקים עליו שהוא לא מבין בדיחה, שהוא לא מבין על מה מדברים. גם בחדר צוחקים עליו שהוא לא מבין. ופעם אחת האבא שם לב שכשצוחקים עליו, הבן שלו, בן 9, הוא רואה שהוא לוחש משהו. הוא ניסה לשמוע, להבין מה הוא לוחש, כופף את הראש, אבל לא הבין שום דבר, הילד לוחש משהו. אחרי תקופה, אבא שואל את הילד, תגיד לי, מה אתה לוחש כשצוחקים עליך? מה אתה אומר? הוא אומר, הייתי בבית הכנסת, ראיתי ספר שכתב גאון רבי חיים קניבסקי, על נושא של הנלווים ואינם עולבים, ושם כתוב שמישהו נעלב והוא לא עונה, הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. אז הלכתי לבית הכנסת, לקחתי גם את העיתון, ראיתי כל מיני אנשים שמבקשים עליהם, שהם יכולים להתפלל עליהם, לקחתי את כל השמות, שיננתי את זה בראש, ומתי שצוחקים ממני, אני אומר את השמות של החולים האלו. כי אני הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. תמימות של ילד, בן אדם לחברו. בואו נשמע הקלטה מישיבת פונוביץ', הקלטה שהוקלטה לפני השקיעה, תפילת כל נדרי. ואתם, מי שמכיר, יוכל לזהות מי הוא הבעל תפילה, אבל שתבינו שהוקלט לפני השקיעה, תפילת כל נדרי בישיבת פונוביץ'. עד כאן. עד כאן היינו איתכם, אני ישראל גליס, ישראל בן צבי, שי פופובסקי בני ברק, שיהיה לכם גמר חתימה טובה ובשורות טובות, ואנחנו ניפגש לא במוצאי יום כיפור, אלא אנחנו ניפגש כבר בכל המועד סוכות עם שמחת החג. תודה רבה לכם, גמר חתימה טובה וחג שמח.
שלך.